אנחנו אוחזים בבבא מציע, צדיק ג' עמוד ב', בעצם הדף שלנו היום זה צדיק ד', נתחיל במשנה בסוף צדיק ג' עמוד ב'. המשנה מגדירה לנו מתי זה נחשב אונס ומתי לא. המשנה אומרת, זאב אחד שבא ותוקף את העדר, אינו אונס. אתה רואה, אתה תרים מקל, אתה תזרוק אבנים, החיות שלך זה לדאוג שהזאב הזה לא יזיק לעדר. שני זאבים אונס. שני זאבים לא יכולת לעמוד מולם, אנחנו מבינים. זה אונס. רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, לפעמים יש קבוצות של זאבים באות ותוקפות את היישוב, אז כשהן באות ותוקפות, הן אפילו תוקפים בני אדם. זה שאתה תעמוד מולו, הוא מסוגל גם לתקוף אותך. אז בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. גם כשזאב אחד בא ולוקח צון מהעדר, גם זה נחשב אונס. אומרת המשנה, שני כלבים, אינו אונס. אתה יכול לעמוד מול שני כלבים. אז מה אם זה שניים? זה סך הכל כלבים, זה לא זאבים, תרביץ להם, תזרוק אבנים, אין סיבה שהם יטרפו אחד מהעדר. שני כלבים אינו אונס. עכשיו יש לנו שם מעניין שתנה, ידוע בבלי אומר משום רבי מאיר, מרוח אחת, אם שני הכלבים באו מכיוון אחד, אז אני אומר, זה אינו אונס, יכולת לעמוד מולו, מולם. משתי רוחות, אבל אם הכלבים האלה באים ותוקפים משני צדדים שונים, אז אונס, אז למרות שהם סך כל כלבים, אבל זה כבר מעבר ליכולת הרגילה של רועי צאן. הליסטים, אם בן אדם בא באמצע היום לחטוף אחד מהצאן, הרי זה אונס. הארי, הדוב, והנמר, והברדלס, והנחש, הרי אלו אונס. האם מתי, אני אומר שהחיות הרעות האלה הם אונס? בזמן שבאו מעליהן, כשהם פתאום באו ותקפו את העדר. אבל הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים, אם הרועה צאן לקח את העדר והוא הביא אותם למקום שידוע ששם יש את המאפיה או ששם יש עריות, דובים, נמרים, אינו אונס. ופה לכאורה המשנה לימדה אותנו שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה לא אונס, ככה המשנה אומרת. כן, מתה כדרכה, הרי זה אונס. זה לא, לא אחריות שלי אם הבהמה מתה. סיגפה, אם הוא צייר אותה, לא נתן לה מספיק לאכול, העמיד אותה בשמש, שם אותה במקום קר, הוא צייר את הבהמה ומתה, ואז הבהמה הזו מתה. המשנה לא אומר שזה בהכרח, אתה יודע שהיא מתה מחמת שהוא שם אותה בקור, בכל זאת אינו אונס. עלתה לראש צוקין, אם הבהמה הזו התפרעה, והוא לא הצליח לעכב אותה והיא רצה למעלה לראש הר. או לראש איזשהו מקום גבוה, ונפלה, הרי זה אונס. אבל אם העלה, אם הוא עצמו העלה את הבהמה לראשי צוקין ונפלה ומתה, אינה אונס. ברור? אז מה המשנה אמרה לנו? המשנה אמרה לנו שבבהמות זאב אחד מול שניים, בכלבים אחד מול שניים, ולפי ידוע בבלי תלוי מכיוון אחד או שניים. הבאנו שיש בהמות, יש חיות רעות שאתה לא יכול לעמוד מולם, כמו אדם שבא לגנוב את הבהמה, ואם האדם הביא אותם למצב מסוכן, אז הוא אחראי, למרות שבסוף זה היה מעבר לשליטה שלו. אומרת הגמרא,
מצאתי רק משהו, שליחה שאני עזק על המשלחת זאבים. אז הנה, יש פה ברשי על הריב, כתוב בגזירת המקום.
יפה.
אבל ברן כתוב בשעה שחיה רעה משולחת.
אומרת הגמרא, והתניה, זאב אחד אונס. למה המשנה שלנו אומרת שזאב אחד זה לא אונס? היית אמור להתמודד מול זאב אחד. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ההיא, הברייתא ההיא שאמרה שאפילו זאב אחד זה אונס, היא דיברה במציאות שזה בשעת משלחת זאבים, כשהזאבים היו בפראות, הם תוקפים את היישוב, ורבי יהודה היא. זה היה שיטת רבי יהודה שאמר שבשעת משלחת זאבים אי אפשר לצפות מהרועה לעמוד אפילו מול זאב אחד. הליסטים הרי זה אונס. אמה, אילו כי גברה לעדי גברה, למה? בא גנב, אז תעמוד מולו. אתה אדם, אתה רואה צאן, הוא בא לגנוב, תעמוד מולו. לוקי גברה, תעמיד האיש לעדי גברה מול איש. אמה רב בליסטים מזוין. מדובר פה שהוא מגיע עם אקדח, הוא בא עם כלי זין. היבה אלו, שאלו בני הישיבה, הליסטים מזוין ורואה מזוין מהו, מה אם הגנבים באים עם סכינים, ואתה רואה צאן, יש לך גם סכינים. מי אמרי לנו כי גברה לעדי גברה, האם אנחנו אומרים, נו, תעמוד מולו, בשביל זה יש לך את הסכינים. עוד דין מה, האם מסנף שבא, לא מסנף שאו, אנחנו אומרים, לא, שמע, נכון, יש לך סכינים, זה הרתעה, זה זכותך אם אתה רוצה להשתמש, אבל בשורה התחתונה, אם הוא בכל זאת תוקף, זאת אומרת, הוא מוכן להרוג, להרג, הוא בא עם כל הכוח. אתה, בכל זאת, זה לא החיים שלך. מסתבר עדיין מהסנף שבא לו מהסנף, שההיגיון אומר, הגמרא אומרת שבאמת, הרועה צאן לא צריך לעמוד מול הגנב, אם הגנב הזה בא עם נשק, אז הוא מוכן להרוג ולהרג, ואתה, הרועה צאן, זה כבר אונס, הוא לא צריך לעמוד מולו. אמר לה, אביי לרבה, אשכחי רועה ואמר לה, אביי שאל את רבה, מה יהיה במציאות שהרועה, הוא נכנס לבר, רואה את המאפיונר, מתחיל לקרוא לו שמות, אומר לו, גן וסריה, גנב מסריח, בדוח טפלניה יטיבנן, אנחנו יושבים שם, אתה רוצה להתחיל איתנו, אני אומר לך, בדיוק איפה אנחנו, כך וכך גברה יקבע אדם, אתה יודע כמה רועי צון יש לנו, לנו יש 30 רועי צון יחד, כך וכך כלב יקבע אדם, ישנו איזה 45 כלבים איתנו, כך וכך זוג תפסיק עלן, ישנו כך וכך אנשים שיודעים לזרוק אבנים, ישנו 25 אנשים עם אבנים. אז הוא מאיים, הוא מתחיל עם המאפיונר, ואז מה קורה? המאפיונר מגיע, ואז על בשקל מיני, המאפיונר מגיע ומלמד תולה, כך לו, כך לו. עכשיו מה? מצד אחד, נו, זה אונס, מה זה אחריות שלי? היה לנו את כל השמירה שבעולם. מצד שני, אתה עוררת את המאפיונר, מי ביקש לך ללכת לקרוא לו שמות? נכון? אז מה הדין פה? אז אמר לו רבה, הרי יוליכן למקום גדודי חייו ליסטים, הרי המשנה אמרה, שאם השומר צון לקח את הצון למקום סכנה, הוא הביא אותם למקום של הליסטים. אחר כך הוא לא יכול לטעון, זה היה אונס, הליסטים באו. אתה הבאת אותם לשם. אז גם במקרה הזה, שהוא עורר את המאפיונר, הוא בא לגנב, התחיל כל השמות, ואמר לו את כל הדברים האלה, גם במקרה הזה זה נחשב שהוא פתח בפשיעה, וזה שבסוף זה היה אונס, זה לא מעניין אותנו, הוא הביא אותם למקום פשיעה, וממילא זה האחריות שלו. אומרת המשנה, מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה. התורה אומרת ששומר חינם כשהיה לו גניבה או אבידה או נשבר בצורה שהיה אונס, הוא סך הכל צריך להישבע מה באמת קרה. מה אם השומר חינם רוצה להתנות? זה מה שאמרנו קודם, שהארבעה שומרים האלה, כל אחד רוצה להגן על עצמו. אומרת המשנה ברישה, מתנה שומר חינם. השומר חינם יכול לעשות תנאי להיות פטור משבועה. הוא אומר, אני מוכן לשמור בחינם, אבל אני לא מוכן להישבע אחר כך מה שלא יהיה. והשואל, גם הוא יכול להתנות ולומר, להיות פטור מלשלם. הוא אומר, אני מעוניין לשאול ממך את הכובע, אבל אם הוא עף ברוח אם משהו קורה, לא אחריות שלי. נושא שכר, מישהו שומר שכר והסוחר, יכולים גם כן להתנות להיות פטורים משבועה ומלשלם. זה הרישה של המשנה, וזה המשך הנושא שדיברנו קודם, שהשומרים, יש לנו ארבעה שומרים, פה המשנה אומרת, הם יכולים להתנות, הם לא מוגבלים בהגדרות שהתורה נענה. עכשיו המשנה אומרת לנו שלושה כללים בדיני שומרים, שלוש הלכות. א', כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אם אדם רוצה לעשות תנאי נגד מה שכתוב בתורה, אני רוצה לקחת ממך הלוואה בתנאי ש... אתה רוצה לתת לי הלוואה בתנאי ששמיטה לא תשמט את ההלוואה, אז ההלוואה קיים, אבל התנאי לא קיים. אי אפשר לעשות תנאי נגד מה שכתוב בתורה. וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו, תנאו בטל. חז"ל דרשו מבני רובן ובני גד, שמשה עשה איתם תנאי והוא הגדיר, אם יעברו בני גד ובני רובן אתכם את הירדן, זה התנאי. אם הם יעשו, אז ונתתם להם את ארץ גלעד לנחלה, לאחוזה. אז יהיה המעשה. אז משם אנחנו דורשים שבכל תנאי, התנאי צריך להיות קודם למעשה. מה אם הוא עשה ההפך? הוא הקדים את המעשה. הוא אמר, אני אתן לך את המפרר שלי, אם אתה תבוא ותעזור לי מחר לעשות שיעורי בית. המעשה אני אתן קדם לתנאי. אז כשהמעשה קודם לתנאי, אומרת המשנה, התנאי בטל.
מה ההבדל?
שאלה טובה.
אני חשבתי אם זה יהיה באופן מעשי, כלומר, אנחנו כבר כבשנו את זה כך וכך, עכשיו תיתן לנו פעימה. עכשיו זה הכוונה. אני לא מבין, מה ההבדל?
אני לא יודע. זכור לי שיש הראשונים כותבים בזה היגיון, אבל אני לא זוכר.
זה המקום של הסוגיה פה?
זה מקום אחד. יש עוד מקומות. לא, זה לא עיקר המקום. לא. אני לא זוכר איפה זה עיקר הדיון, אבל זה לא... הלאה. יש משנה פורשת שאומרת כל תנאי שאינו כבני בני ראובן, איפה זה בגיטין, בקידושין, זה בנשים. יש משנה פורשת ושם מעיקר הדיון. מה עם הקריטריונים של התנאי שבני גד ובני ראובן? זה לא פה. אומרת, אומרת המשנה, וכל שאפשר לא לקיימו בסופו. בוא נאמר, יש תנאי, ובזמן התנאי אני לא יכול לקיים את זה. התנאי הוא, אם תיתן לי הלוואה של מיליון דולר, או אם תשאיר לי את הרכב שלך, אין לי רכב עכשיו. אז אם אפשר לקיימו בסופו, ותנאי מו מתחילתו, התנאי הוא מההתחלה. התנאי קודם למעשה. אבל ברגע זה אני לא יכול לקיים את התנאי. אז אומרת המשנה, תנאו קיים. התנאי בכל זאת קיים, כי אני אוכל לקיים את זה. אם בחודש הקרוב אתה תשאיר לי את הרכב שלך. אין לי רכב ברגע. טוב, הגמרא תפרט, בוא נראה. עכשיו, אנחנו אמרנו בהתחלת המשנה שהשומר חינם יכול לעשות תנאי שהוא לא יהיה מחויב כמו שהתורה מחייבת.
לא שמעתי את זה. הדין השלישי.
הוא אומר לו, תשמע, אני אטוס איתך, הוא אומר, אם תטוס איתי לאמריקה בחודש הקרוב, אז אני אתן לך עכשיו, אני אתן לך חדר בבית שלי. בסדר? ברגע זה אין טיסות לאמריקה בשבוע הזה. אבל שבוע הבא יהיו. אז אפשר לקיימו בסופו, בסוף אני אוכל לקיים את התנאי. אז למרות שברגע זה כשאנחנו עושים את התנאי אני לא יכול, בכל זאת זה קיים. המאי שואל את הגמרא, למה בהתחלת המשנה אמרנו שהשומרים יכולים להתנות, להגביל את המחויבות שלהם, שהם יהיו חייבים פחות ממה שהתורה בעצם חייבה אותם? מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, הרי זה, לכאורה זה גם מתנה על מה שכתוב בתורה. בכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנו בטל. אז למה פה התנאי קיים? אומרת הגמרא, המאני רבי יהודאי, דאמר בדבר שבממון תנאו קיים. רבי יהודה סובר שכל הכלל הזה של מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים, זה חוץ לממון, אבל בדברים של ממון אפשר להתנות. בחיובים ממוניים כמו השומר, הוא חייב על עונשין, חייב על פשיעה, שואל, שומר שכר, שומר חינם, כל הדברים האלה שהתורה הגדירה לנו, אפשר לעשות תנאים בניגוד למה שהתורה קבעה, וזה קיים. זו שיטת רבי יהודה. כן? דתניה, מה מקור שיטת רבי יהודה? האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאור כסות ועונה. אז הוא אומר, שמי, אני אשמח שנהיה נשואים, אבל אני לא רוצה להתחייב לך את כל דברים שהתורה מחייבת אותי. אז אני לא רוצה להיות חייב לתת לך אוכל, לא רוצה להיות חייב לתת לך בגדים, לא רוצה להיות חייב לבלות אותך זמן. רוצה שנהיה נשואים, אין בעיה. בתנאי שאני לא חייב לך שאור, אוכל, כסות, פיגור ועונה, זמן אינטימי. אז אנחנו אומרים, קלאסית, תנאו בטל, המעשה קיים, הוא קידש אותה, אבל התנאי בטל, כן? אז זה תנא קמא, זה רבי מאיר. הרי זו מקודשת, המעשה קיים, הוא אמר, הרי את מקודשת לי, הוא המעשה קיים, אבל תנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, וזה הרבי יהודה המפורסם, שאומר ש...
אבל כל שאפשר לא יקמה בסופו, ביתן יום תחילתו, תנאו קיים.
הוא לא יכול, כל יום שהוא מונע ממנה מזונות, הוא עובר על הדין דור, התורה קובעת, מדאורייתא, הוא חייב להשתום מזונות. רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים. כן, זו שיטת רבי יהודה, שבדבר שבממון אני כן יכול להתנות על מה שכתוב בתורה.
עכשיו... אבל תפסק להלכה, לא?
מה?
רבי יהודה
לא יודע. אומרת הגמרא, וממצית מוגמד לה כרבי יהודה. האם באמת אפשר לומר שהמשנה שלנו היא רבי יהודה? איך אפשר לומר את זה? עם הסיפה. הרי בסוף המשנה כתוב, כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. הטען רבי מאיר. זה מסתדר בשיטת רבי מאיר. מה אתה אומר שזה רבי יהודה? אומרת הגמרא, הלא קשה, לעולם רבי יהודה היא, בסיפה, דבר שאינו של ממון. עם הסיפה, הגמרא אומרת, רגע, אבל בסוף המשנה כתוב, חבר'ה, אתם איתי? לא קשה, כן? אם הסיפה, כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו תנאו בטל, מנשמת לידי להסברה רבי מאיר, מי סובר שבאמת צריך להיות תנאי קודם למעשה? איך, זה רבי מאיר, איך אתה אומר לי שהמשנה היא שיטת רבי יהודה? הרי יש לנו דין במשנה שצריך להיות תנאי קודם למעשה, וזה שיטת רבי מאיר, אבר פלוג דש רבי יהודה דתניה. אבל חלף, תשפח חנניה אמר משום רבי מאיר, תנאי קודם למעשה, הרי זה תנאי. מעשה קודם לתנאי אינו תנאי. אי אפשר לעשות תנאי ככה כשאתה אומר את המעשה קודם, כמו שהסברנו. אלא הגדול, כן? עקרנו את כל מה שאמרנו עד עכשיו. כן? עד עכשיו רצינו להסביר את המשנה, רבי יהודה, מנה על מה שכתוב בתורה ודבר שממון, לא קיים. אלא, עכשיו אנחנו חוזרים בנו מכל המהלך עד פה, כולה רבי מרי, באמת, מכוח הדין הזה שכתוב במשנה, אני צריך להעמיד את כל המשנה בשיטת רבי מאיר. אז למה באמת? הרי מתנה על מה שכתוב בתורה תנו בטל. במשנה עצמה כתוב את זה. אז איך ברישא אנחנו אומרים שהשומרים יכולים להתנות? הרי התורה הגדירה את האחריות שלהם. איך הם מתנים? אומרת הגמרא, בשעני אחה זה מעיקרה לא שיבד נפשי. זה סיפור לגמרי אחר. פה השומר אומר לו, תראה, אני לא רוצה לשמור, אני לא רוצה, אתה רוצה, אז אני לא מוכן, אתה רוצה בתנאים האלה. אז בעצם הוא אף פעם לא נכנס להגדרה הזו. אם הוא בא ואומר מקודשת לי, אז הוא נכנס להגדרים של קידושין. אז הוא אומר, על מנת שלא יהיה לך את כל הדברים האחרים, אתה לא יכול לעשות, אין כזו חיה. התורה אומרת, אתה רוצה להיקדש אישה? זה הכללים. לא רוצה, אל תקדש.
ואם הוא אומר, בתנאי שכך וכך וכך, את מקודשת לי.
לא הבנתי.
אם הוא אומר, הרי את מקודשת לי בתנאי וכך
וכך. לא, גם אם הוא אומר תנאי, כי התורה אמרה, מה זה קידושין? קידושין זה מחויבות שלמה של הבעל כלפי אשתו. אתה לא רוצה, אין לך קידושין.
גם שומר שכר וכו', זה גם גדר של התורה.
לא. לא, אז בשמירה אני יכול לומר, אתה רוצה שאני אעשה לך טובה. אני לא רוצה להיות שומר. לא רוצה. אתה אומר, תשמור לי על לפטופ. לא רוצה.
מילא שומר
אז
חינם,
אני אעשה לך טובה.
שכר,
גם שומר שכר. אתה רוצה שאני אשמור לך על הבניין. לא רוצה לקחת את האחריות. אתה בכל זאת רוצה, אתה רוצה לשלם לי, אז אתה בעצם סוחר אותי. יש לי יותר מקום תנודה, אני יכול להגדיר את התנאים. אני לא נכנס לגדר של שומר שכר.
למה בקידושין זה הוא כן שיאבד נפשי?
בקידושין זה דבר מוגדר. אין קידושין אחרים. אתה רוצה קידושין, התורה מגדירה לך עם אלה. אין לך אופן אחר שאתה יכול לקדש אישה. בשמירה זה עניין בן אדם לחברו. אתה רוצה שאני אעשה לך שמירה? בסדר, אני לא רוצה. אתה רוצה לזכור אותי שאני אעשה פעולה א', ב' או ג'? בסדר. לפי התנאים האלה אני מוכן. וחבר, זה דין מאוד חשוב. אני הרבה פעמים, אנשים מבקשים ממני לשמור לי על זה רגע. אני אומר לא, אני מוכן, בתנאי שאני לא מחויב שבוע. אתה רוצה שאני אעשה לך טובה? אין בעיה. אני לא רוצה להסתבך איתך, בתנאי שאין לך שום תביעות עליי. אני מתנה עם האדם, אתה רוצה שאני אשמור לך, אתה יוצא. כמה פעמים בן אדם אומר לי, שמור לי על הלפטופ, אני חוזר עוד דקה. שעה אחר כך הוא לא חוזר. עכשיו מה, אני צריך להיות תקוע שם 10 שעות?
ככה אם הוא אומר לך איזה בלי דין בלי כלום, אז יש לו משהו בכלל סתם.
נכון, צריך קניין כדי להתחייב כשומר, אתה צודק, ובכל זאת אתה צודק, צריך קניין, נכון. אז אומרת הגמרא, תנה, עכשיו יש לנו ברייתא שהולכת בכיוון ההפוך. מה קורה אם הבן אדם המפקיד רוצה לחייב אותו ליותר אחריות ממה שהתורה חייבה אותו? גם את זה אפשר לעשות. הוא מתנה, המפקיד יכול להתנות שומר שכר להיות כשואל. הוא יכול לומר לו, אני יודע, אני אשלם לך, אני רוצה שאתה תהיה אחראי גם על האונס. כן? כן, ברור? סתם ככה, שומר שכר לא אחראי על האונס. אתה משלם לי, אתה מקבל שמירה סטנדרטית לפי השמירה. אני אחראי על גניבה ועבידה ופשיעה. אני לא חייב על האונס. שואל, אתה מקבל את כל ההנאה, אתה חייב על הכל. אז בן אדם יכול לזכור שומר שכר ולומר לו, שמע, אני רוצה שאתה תהיה אחראי גם על האונסין. שומר שכר לא חייב על האונסין, אני רוצה שתתחייב גם על זה. אז אומרת הגמרא, הוא מתנה השומר שכר להיות כשואל, שאלת הגמרא, במאי, איך באמת אני מחייב אותו, מה שנראה לילה לפני רגע, הרי ההתחייבות היא דווקא בקניין, מה מועיל לי שאני אמרתי את זה? בדברים, בעצם בזה שאני אומר לו, זה מה שאני רוצה, אמר שמואל בשקנו מידו, מדובר פה שבאמת עשו קניין, ועל הקניין הסכימו שזה יהיה אופן השמירה. ורבי יוחנן אמר, רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, רב ושמואל הלכה כשמואל בממונות. מה יהיה שמואל ורבי יוחנן? שניהם יותר חזקים מרב בממונות. ורבי יוחנן אמר, אפילו תימה בשלו קנו מידו, גם אם לא עשו מעשה קניין על העניין הזה, אז אתה שואל, אז איך הוא התחייב? והאי הנה דקנף לקל עדי נשמיהם נאו, ומיר ומשבת נפשי. לבן אדם יש איזושהי הנאה, שהרב הראשי בא ואמר לו, שמע, אני נוסע לחול שבוע, שמור לי על הבית. אתם יודעים שהוא שמח עליי? אתם יודעים שלי יש את המפתחות לבית שלו, אני מכניס את הדואר שלו, יש לו איזושהי הנאה, מה, כולם יודעים שהוא בן אדם אמין. במצב כזה, אז הוא מוכן לשבד את עצמו גם לחיובים נוספים, כי האמת היא, יש בזה רווח. אחר כך הוא יוצא לבוא לקחת הלוואה ממישהו, ונאמר, נו, רב ראשי שמח עליו עם כל הבית שלו וכל הדואר שלו והכל, ודאי שאני יכול לסמוך עליו. יש רווח, הבן אדם טוב שם משמן טוב. כשבן אדם מפתח שם טוב לעצמו, ובעצם יש בזה גם רווח ממוני בסוף. אנחנו אמרנו במשנה, חבר'ה, ברור? אוקיי. אז בהתחלה ניסינו לתרץ את הרישה של המשנה, שפה זה מתנה בממון, ומתנה בדבר שבממון זה שיטת רבי יהודה שהתנאי קיים. בסוף אנחנו אמרנו, כל המשנה היא רבי מאיר, הסיבה שאפשר להתנות כאחד השומרים, זה כי זה דין ממוני, זה דין שהתורה, אני לא צריך להיכנס להגדרות של התורה. גם רבי מאיר מודה שבמציאות כזו שאני עושה, יש עסק ביני לבן אדם אחר, אני יכול להגדיר את זה אחרת. בקידושין אין הגדרה אחרת לקידושין. בשמירה, אני יכול לומר, לא רוצה להיות שומר של התורה. אתה רוצה לזכור אותי, אתה רוצה לעשות איזשהו הסכם אחר איתי, אני מוכן. אמרנו במשנה, בכל שאפשר לא לקיימו בסופו, למרות שבזמן התנאי אני לא יכול לקיים את התנאי, אמרנו במשנה, שאם אני אוכל בסוף לקיים את התנאי, זה בסדר, כן? אוקיי. עכשיו, המשמעות של המשנה, זה שמה יהיה אם עשינו תנאי על דבר שאתה לא תוכל לקיים בשום פנים באופן. אז באמת התנאי בטל. זה רק כי בסוף אני אוכל. נכון? אוקיי, זה המשמעות הפשוטה של המשנה, ואנחנו נראה שזה בעצם מחלוקת תנאים. אמר רב טבלה, אמר רב, זו דברי רבי יהודה בן תימה. אבל חכמים אומרים, אף על פי שאי אפשר לו לקיימו בסופו, והתנעליו מבחינתו, תנאו קיים. אפשר לעשות תנאי, אתה לא תוכל לקיים את התנאי, אין בעיה. עכשיו, מה יסוד המחלוקת? דתניה, בוא נראה. מה? דתניה. הרי זה גיתך על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלי קנה של מהעמה, על מנת שתעברי את הים הגדול ברגלייך. נתקיים התנאי, הרי זה גט. לא נתקיים התנאי, אינו גט. רבי יהודה בן תימה אומר, כזה גט. רבי יהודה בן תימה אומר, במציאות כזו, אז היא לא קיימה את התנאי, אבל הוא ידע שהיא לא תוכל לקיים את התנאי. בכל זאת זה גט. רגע, לא. אז אותו דבר. אתה קורא לבן שלך, אתה אומר לו, חמוד, הנה ממתק, בתנאי שאתה מטפס לגג. הוא לא יכול לטפס לגג.
זה תלוי בדעת של זה. זה תלוי בדעת המתנה. זה לא... יש, ראינו סוגיה כזאת דומה, נו, איפה זה, נו? ראינו איזה משהו, ראינו משהו דומה כזה, אתה זוכר? שהוא אמר לו, הוא הלך לשדה שלו, התחיל לקחת לו דברים. כן, תיקח עוד. למה אתה לוקח פה? יש יותר טובים מאלה. ואיך תיקח, אתה זוכר את זה?
כן.
נו, אז אותו... איפה זה?
לא זוכר. כלל אמר רבי יהודה בן תימה, כל שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו, אינו אלא, שהוא אומר את זה, הוא אינו אלא כמפליגה. כאילו הוא דוחה אותה, מעצבן אותה, אבל הגט כשר, כן? אמר רב נחמן אמרה...
זאת אומרת, גט כשר בכל מקרה, אלא מה? התנאי לא... אז מה?
הוא לא מתכוון לעשות תנאי. הוא סתם רוצה להצבן אותה.
אבל כשר, הגט כשר לשניהם.
כן, זאת אומרת, לא קיים התנאי הזה.
לא, לפי תנא קמא הגט לא כשר. לפי תנא קמא אני אומר, הוא עשה לה תנאים כאלה, הוא מתכוון לומר, אני לא נותן לך גט. רבי יהודה אומר, לא, רבי יהודה מנצאים אומר, זה גיטך על מנת שתעופי לשמיים. בסדר? אוקיי, רבי יהודה מנצאים אומר, הוא התכוון לעצבן אותה. אבל הגט הוא גט.
מה אם היא עולה על מטוס?
נו, זה מה שכתוב. הרי אם היא כמעט התנאי, גם תנא קמא מסכים ש... זה לא בדיוק ככה. הלאה. אמר רב נחמן אמר רב על החק רב יהודה בן תימא אמר רב נחמן ביצרק מתנינתי נמי די כדקטני כל שאפשר לו לקיימו בסופו ויתנה עליו מתחילתו תנאו קיים האי אפשר לו לקיימו מה? תנאו בטל אבל המעשה קיים שמע מינה שעל החק רב יהודה בן תימא אדרן לך זוכרת פועלים אדרן לך זוכרת פועלים אדרן לך זוכרת פועלים השואל את הפרה מזל השואל את הפרה
תאימה
על
יהודה בן
תאימה, חבל
על הזמן.
הלכה איתו.
לא מובן
הדבר
הזה. השואל... השואל את הפרה. כן? אז השואל את הפרה ושאל בעליה אימה. אז הוא אומר לבעלים, שמע, תעזור לי רגע להוריד פה ארגז, או תעזור לי לחרוש עם הפרה, או שכר בעלי האימה. הוא בא ואומר לו, שמע, אני צריך שתתקן לי את השולחן, אני אשלם לך, אני יכול גם לשאול לך את הפרה. שאלו הבעלים או שכרן, שאל הבעלים או שכרן, ואחר כך שאל את הפרה, ומתה פטור, שנאמר, אם בעליו אמו לא ישלם. עכשיו אנחנו מתחילים להתעסק בדין הזה. נכון? יש לנו דין בעליו אמו. חבר'ה, למדנו אותו כבר, שאם הבעלים עבדו בשבילי בזמן ההשאלה, אנחנו נראה שזה כשחל קניין ההשאלה, אז אנחנו רואים, יש דין מיוחד שהתורה אומרת, פטור על מתה. כן? למרות ששואל סתם ככה אחראי, גם אם היא מתה, כן? אבל, כן. אבל אם הבעלים היו איתו, אם בעליו אמו לא ישלם, מה זה בעליו אמו? שהוא שאל אותם או שכרן לפני שהוא שאל את הפרה. בסדר? פשוט מאוד, כן. אמרנו לפני. זה הדין שבמשנה. שאל הבעלים או שכרן, ואחר כך שאל את הפרה ומתה, פטור. המשנה מדגישה. הוא דווקא שיבד את הבעלים לפני הפרה. אז אני אומר שהוא פטור.
פה בוא נ... שני המקרים במשנה.
לא, המשנה תפילה כהקדמה. השואל את הפרה ושאל בעלי האימה או שכר בעלי האימה, מה הדין? אז הדין תלוי ככה. אם הוא שאל הבעלים או שכן ואחר כך שאל את הפרה ומתה, פטור. אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים או שכן ומתה, חייב, שנאמר, שנאמר, ועליו אין אימו, שלם ישלם. כן? אוקיי, אז יפה. עכשיו, החידוש פה... זה שיכול להיות שאני שכרתי את הבעלים, תעבדו לי עם הפרה. הם עבדו עם הפרה. זה בכל זאת נקרא בעליו אין אימו. אני לא פטור.
הבעלים עבד עם הפרה?
אני אמרתי, שמע, אני רוצה לשאול ממך את הפרה, אני צריך לחוש את השדה. יודע מה אני אשלם לך? הוא מעביר לי את הפרה, אני לוקח את הפרה, אחרי שאני לוקח את הפרה, אני אומר לו, יודע מה אני אשלם לך מחר? בוא אתה תחוש לי את השדה. אין בעיה, אני משלם לו, יוצא, עובד בשדה, אמצע לעבוד בשדה, הפרה מתה. זה נקרא בעליו אין אימו. הבעלים איתו, מי חרש עם הבאמה? הבעלים זה חרשו. זה נקרא בעליו אין אימו. לא, אנחנו אמרנו ברי שיש למשנה, זה לא משנה אם הוא שאול או שכור. ההגדרה היא בזמן הקניין. האם הוא היה משועבד לו או לא. זה מה שקובע בעליו אימו או בעליו אין אימו. איי, בפועל הוא היה אימו, זה לא נקרא בעליו אימו. ברור? חבר'ה, זה דין של התורה. זה דין שאני קצת חקרתי כשלמדתי את זה לפני למעלה מעשור, ולא מצאתי איזה הסבר שהתיישר על דעתי. אתם יכולים להסתכל לתורה תמימה, יש לו איזשהו הסבר, החינוך יש לו איזשהו הסבר. שורה תחתונה, כל ההסברים היו לי מאוד קשים, אבל זה הדין של התורה. שיש דין, אם הבעלים משועבדים לך בזמן ההשאלה, בזמן קניין ההשאלה, אז יש פטור על מתה, כן? אוקיי. אומרת הגמרא, מדיקטני סייפה, ואחר כך שאלת פרה, מכלל דרישה, דקטני אימה, אימה ממש. כן, אז הגמרא עכשיו מתייחסת למה שהפריע לנירל במשנה. מה פשט בהתחלה, השואל את הפרה ושאל בעליה אימה? אני הסברתי שזה הקדמה. הגמרא לא הולכת ככה. הגמרא אומרת, הרי שזה לא הקדמה. אם הוא עשה ככה ואז ההגדרות או ככה או ככה. הגמרא בשלב הזה אומרת מה זה אימה, שהקניין היה על שניהם יחד. כן? אימה ממש, מי משכחת לה? איך שייך שהם שניהם היו משועבדים באותו רגע? פרה במשיכה ובעלים באמירה. אז מה שייך? כן?
אבל גם אמרנו שגם הסחירות עושים בקניין, לא?
אוקיי, גם כן, אבל אם זה בהשאלה, הוא אומר לו, אני אעבוד בשביכה מחר עם הבהמה, אני הולך עכשיו לעבוד עם הבהמה לחושך, אז לא, לאו דווקא קניין. כן? הוא אומר לו, אני והפרה נעבוד בשביכה היום. אז הוא כבר הולך לעבוד, הוא כבר שיבד את עצמו, הוא כבר אמר, הוא מעין שאל את עצמו. כן? אוקיי, טוב, זה באמת השאלה שלך יותר טובה מהתשובה שלי, אבל ככה רש"י מסביר. כן? אומרת הגמרא, איבאיד אימא כגון דקיימא פרה בחצרו דשואל, זה לא מחסר משיכה. אז ברגע שהוא אומר, אני והפרה נעבוד בשבילך היום, אז החצר קונה בעצם. איבאיד אימא דאמר לי, את גופך לא תשאל עד שעת משיכת פרתך. שהוא אומר לו, אני רוצה שאתה והפרה תעבדו, אבל אני לא רוצה שאתה תשיל את עצמך לי עד הרגע שאני מושך גם את הפרה. אז הוא מתנה שזה יחול רק אז. בסדר? תנן. עכשיו אנחנו מצטטים את המשנה. תנן אתם. ארבעה שומרים מהם שומר חינם, והשואל נושא שכר והסוחר. שומר חינם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל, נושא שכר והסוחר נשבעין השבירה ועל השבויה ועל המתה, ומשמין את האבדה ואת הגניבה. אז כל זה המשנה שראינו אתמול. חבר'ה, כן, זה הדינים הפשוטים. מנעני מילי. עכשיו, אומרת הגמרא, עכשיו שהגדרנו את הדינים, איך אנחנו יודעים את כל הדינים האלה? אתם זוכרים, הגמרא בקושי התמקדה בכל הדינים האלה. כל הדינים, כשראינו אותם בפרק הקודם, זה כאילו היה ברור לגמרא, זה לא הפרק שעוסק בדינים האלה, זה רק דרך אגב הבאנו. עכשיו הגמרא נכנסת לעובי הקורה, בסדר, מה המקור לכל זה? איתנו רבנן. פרשה ראשונה, עכשיו יש לנו שתי אופציות פה.
חומש.
כן, אם אנחנו רוצים באמת להבין, צריך להוציא חומש. שמות חפים. אין פרשת משפטים. בסדר? פרשת משפטים, מה שנקרא חבית וו, או בצורה יהודית, זה מה שנקרא אמצע עליית שני. סליחה, טיפה אחרי שלישי. חבית וו. אז התורה אומרת לנו ככה. אתם איתי, חבר'ה?
כן, כן, כן.
כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב, אוקיי? אז הבן אדם שומר, ולא מצאו את הגנב, זה נגנב, ולא מצאו את הגנב. התורה לא אומרת לנו אם הוא שומר חינם, שומר שכר, שואל, סוחר. התורה אומרת, כי ייתן איש אל רעהו. כן? אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אם לא שלח ידו בלך תרעהו, אז הוא נשבע שהוא לא גנב את זה. ואז הוא פטור. אז זה, אנחנו נאמר, זה מדבר על שומר חינם. מי זה שצריך להישבע והוא פטור על גניבה? ההיגיון אומר שזה הבן אדם שקיבל כלום, הוא סך הכל עשה טובה. התורה רוצה לבדות שהוא לא גנב את זה, שומר חינם. פרשה שנייה, פסוק ת', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל במה לשמור ומת, ומת או נשבע או נשבע, אין רואה. שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו, מלך תראהו ולקח בעליו ולא ישלם. אז פה הוא לא אחראי אם היא נשברה, ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו. אם טרוף יטרף, יביא אוהד, הטרפה לא ישלם. פה התורה בפרשה השנייה אומרת לי שהוא פטור על אונס, חייב על גניבה ועבדה. מי אנחנו מדברים? ההיגיון אומר, כמו שנראה לי כבר העלה, פה אנחנו מדברים על שומר שכר. וכי אישה לישמים ראהו, פסוק י' ג', ונשבר או מת, בעלה ונימו שלם ישלם. אז על שאלה, התורה אומרת לי, כשבעלה ונימו שלם, למרות שהבמה מתה, זה לא אשמתי, זה אונס. שואל חייב, אם בעלה ואימו לא ישלם, אם שכירו בה בשכרו, את המילים האלה עוד נצטרך להסביר. אז אם בעלה ואימו לא ישלם, אומרת התורה, נכון? אומרת הגמרא, עכשיו ראינו את הפרשיות. אומרת הגמרא, מנעני מילים, מכל הדינים שאנחנו הגדרנו, הדינים של ארבעה שומרים. תתנו רבנן, פרשה ראשונה, נאמרה בשומר חינם. הגיוני? הבנו את הגיוני. שנייה, בשומר שכר. שלישית, בשואל. בשלמה שישי, שלישית, בשואל. מפורש, הרי הפסוק אומר, וכי אישה לשמים ראו, ונשבר עומד בעלה ונימו שלם ישלם. אלא ראשונה בשומר חינם, שנייה בשומר שכר. אי פוחנה, אולי תהפוך את זה. מי אמר לך? הרי התורה בשניהם אומרת, כי ייתן איש אל ראיהו. אבל אומרת הגמרא, מסתברא שנייה בשומר שכר, שכן חייב בגניבה ועבדה. אז זה הגיוני. כן?
מסתברא שנייה.
וההיגיון אומר שהפרשה השנייה מדברת על שומר שכר, שהרי התורה חייבה אותו על גניבה ועבדה.
אגב, לא צריך לקרוא אי פוח ואנה מסתברא? מה זה אי פוחנה?
אי פוחנה, אני אהפוך את זה, אולי אני אהפוך את
ההסבר.
אומרת הגמרא, אב רבה. ראשונה בשומר שכר, שכן משלם תשלומי כפל וטוען טענת גנב. הרי בפרשה הראשונה כתוב, מה קורה אם הוא טוען זה נגנבה, ואז מתפרר שהוא עצמו גנב את זה, אז הוא משלם כפל. אומרת הגמרא, אפילו הכי, קרנה בלא שבועה, עדיפה מקפילה בשבועה. זה שהוא פטור מהקרן, אם הוא אומר זה נגנב, הוא לא צריך להישבע, אז זה מצב יותר טוב מאשר אם הוא נשבע, ובסוף הוא גנב, ואז הוא יצטרך לשלם כפל, זה לא יותר חמור. שוב, התורה אומרת לנו, בפרשה הראשונה, התורה אומרת, בפרשה הראשונה, מי ששומר, תורה לא מגדירה לי איזה שומר, אם זה נגנב, הוא פטור. אם הוא אומר, תשמעו, זה נגנב, נשבע, מתברר שהוא עצמו גנב את זה, אז הוא צריך לשלם כפל. פרשה שנייה, התורה אומרת, כן, אתם איתי?
כן. זה אחרי שהוא נשבע לשקר, ואחרי זה הוא יודע שזה גנב, אז הוא משלם כפל. נכון?
שוב?
הוא נשבע, כן. הוא לא גנב את זה, ואז נגיד באו עדים שהוא כן גנב את זה, עכשיו הוא משלם כפל.
כן. עכשיו, מה? למפקיד, לבעלים. פרשה שנייה, כתוב שאם זה נגנב הוא צריך לשלם. לא כתוב מה יהיה אם הוא נשבע שזה נגנב, כי לא שייך שהוא יישבע. גם אם הוא אומר שזה נגנב הוא צריך לשלם. אז זה לא שייך שהוא אמר נגנב ואז הוא ישלם כפל. גם אם יתבר שהוא עצמו גנב את זה, הוא אף פעם לא נשבע, כי הרי הוא שילם את הקרן כשהוא אמר שזה נגנב. אז הגמרא עכשיו דנה על הפרשה הראשונה והשנייה, איזה אחד זה שומר חינם, איזה אחד זה שומר שכר. הרי בפרשה הראשונה, אם הוא שיקר ונשבע לשקר, הוא יצטרך לשלם כפל. בפרשה השנייה, ברגע שהוא אומר שזה נגנב, הוא צריך לשלם את הקרן. אז הגמרא רצתה לומר, אולי הראשונה יותר חמורה, אולי היא מדברת על שומר שכר. אומרת הגמרא, לא, זה לא הגיוני. הרי מה יותר חמור לאדם? כשאני נהיה שומר, מה יותר חמור? זה שאם אני אשבע לשקר שזה נשבע, נגנב, ואז אני אתפס כהגנב, אני אצטרך לשלם כפל? זה יותר חמור לי? לא, יותר חמור לי, אם כשאני אומר זה נגנב, יחייבו אותי לשלם את הקרן, זה יותר חמור לי. בגלל זה ההיגיון אומר שהפרשה השנייה היא מדברת על שומר שכר, והפרשה הראשונה היא מדברת על שומר חינם. זה מה שאני אומר, מסתברא, ההיגיון אומר, שנייה בשומר שכר, שהפרשה השנייה היא מדברת על שומר שכר, שכן חייב בגניבה ועבדה. ניסינו לומר עד רבה ראשונה בשומר שכר, שכן משלם תשלומי כפל וטוען טענת גנב. אפילו הכי אומרת הגמרא, ההיגיון הוא עדיין שהפרשה הראשונה היא שומר חינם, כי קרנה בלא שבועה, עדיף עדיין, זה יותר חמור. זה שהפרשה השנייה אומרת שברגע שומר נגנבה הוא צריך לשלם את הקרן ושבועה לא תועיל לו, זה יותר חמור מכפילה בשבועה, מזה שאם הוא עצמו יגנוב וישבע לשקר והתברר שהוא גנב, הוא יצטרך לשלם כפל, זה לא חמור כמו העובדה שהוא יצטרך לשלם את הקרן ברגע שהוא אומר שנגנב. תדע, אני הוכיח לך שהקרן בלי שבועה זה היותר חמור, דה שואל, הרי שואל, כולם מסכימים שהכי צריך להחמיר, התורה הייתה צריכה להטיל את כל החומרות על השואל, כי כל הנאה שלו, הוא הכי נהנה, השואל. ואינו משלם אל הקרן.
זה דחייה לזה, אתה יודע, זה נכון?
לא.
אפילו אח עיקרנה ולא שבועה, זה דוחה, זה לא מה באמת. תשאיר את זה כמו שזה היה, שזה בהתחלה שומר חינם, והשני זה שומר שכר, נכון? אוקיי. עכשיו, התדע הזה, מה הוא בא לברר?
בוא אני אוכיח לך שזה החומרה, שהרי כשיש לי את השואל, שהוא אדם שאני רוצה להחמיר עליו, כי הוא, כל הנאה שלו, מה אני מטיל עליו? אני לא אומר לו, שמע, אתה פטור, ואם תתפס, תשלם כפל. אני אומר לו, אתה תשלם את הקר. אם זה נגנב, אתה אחרי. אז זה סוף בעצם הסוגיה הראשונה פה. עכשיו הגמרא תתמקד רגע במשפט הזה, והשואל כל הנאה שלו, מה זאת אומרת, אתה רצית להביא הוכחה להיגיון שהפרשה הראשונה היא שומר חינם, אתה אומר לי כי השואל הוא רק נהנה. מה, הוא לא רק נהנה, והבאי מזונה, הרי הוא כן צריך להביא אוכל להאכיל את הבהמה, אז אל תאמר לי שכל הנאה שלו. אומרת הגמרא, זה קיימה בה גם... לא, שואל לא בהכרח צריך להוציא כסף, יכול להיות שהבית שלו הוא ישר ליד האגם, במה יש למה לאכול מההפקר ואין לו שום בעיה, ובכל זאת התורה רוצה לחייב אותו כי כל הענאה שלו, וכשהתורה רוצה לחייב אותו, התורה סך הכל מחייבת אותו לשלם את הקרן שהוא טוען שהיא נגנבה. שוב הגמרא מקשה, מה אתה אומר לי? כל הענאה שלו והבעיה נתירה, הרי הוא צריך לשמור. השואל עובד, הוא שומר על הבהמה. יכול להיות שהוא צריך אפילו לזכור שומר. זה כן צורך ממנו איזושהי השקעה. עונה הגמרא, בנתר מטה, מדבר שהוא גר בעיר שמורה, גם שם התורה רצתה לחייב אותו, יש מצויות של כל הנאה שלו. והבית אימה, ואם אתה רוצה, אז אני לא אומר שכל הנאה שלו, אלא מדובר פה... לא תמה כל הנאה שלו, אלא אם הרוב הנאה שלו. יותר טוב לך, נאמר ככה. כן, עדיין, מאחר ורוב הנאה שלו, אז אני רוצה לחייב אותו יותר. והבית אימה, ואם תרצה, אני אתן לך עוד דוגמה פה שכל הנאה שלו, בשאלת כלים. מדובר פה שהוא שאל כלים, הוא לא צריך להוציא אותו על השמירה, הוא לא צריך להוציא אותו על האכילה. ובכל זאת, את רואה, רצתה לחייב אותו. וכשהתורה רצתה לחייב אותו, מה היא נתנה לו? מה החומרה שהיא נתנה עליו? כמו שומר שכר, שהוא משלם את הקרן כשהוא אומר נגנבה. הגיוני?
כן.
אוקיי. נושא שכר והסוחר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמים את העבדה ואת הגנבה. שוב, חזרנו לעוד דין במשנה. המשנה אומרת, שומר שכר וסוחר... נשבעים כשהם אומרים היה אונס ומשלמים גניבה ועבדה, כן? חבר'ה נעצור רגע, קודם קוקוס קפה ונמשיך?
אני לא יודע, אני איתכם.
אני התכוונתי רובנו.
לא יודע,
אוקיי, אני אמרתי על עצמי. הלאה, או נעצור רגע? הלאה, אז אנחנו אמרנו במשנה ששומר שכר וסוחר הם נשבעים על טענת אונס ומשלמים הגניבה והעבידה. בישלמה גניבה דכתיבים גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו אל העבידה מנהלה. חשבתי שכולכם תקפצו עליי, תשאלו את זה, איפה כתוב בתורה העבידה? מה זאת אומרת גניבה והעבידה? התורה סך הכל אומרת אם גנב יגנב, איך אתה יודע שעל העבידה הם גם חייבים לשלם? כן?
איך העבידה נכנסת עם גניבה?
כן, הוידה לא מוזכרת בתורה. התורה אומרת, אם זה נגנב, השומר שכר צריך לשלם. אוקיי? למה אנחנו אומרים שגם על הוידה? דתניא, אם גנוב יגנב, אין לי אלא גניבה, הוידה מנהלין. תלמוד לומר, אם גנוב יגנב, מכל מקום. כן? הלשון הכפולה מלמדת אותי בכל צורה שאני לא יכול להחזיר את הפיקדון, זה לא אצלי. אז גם אם אני אומר, שמה, זה הלך לאיבוד. אז בכל זאת גם זה כלול כמו גניבה. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, לא אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם. אלא למען דאמר אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם מעיקא למימר. הרי יש שיטה בכל הש"ס שאומרת, זה מחלוקת תנאים, יש שיטה שאומרת לפעמים התורה משתמש בכפל לשון, דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אם ככה, אז איך אתה דורש את המילים גנוב ייגנב לרבות אבידה? אמרי במערבה,
גם לפי השיטה הזאת זה מיותר, גם לפי לשון בני אדם לא צריך להגיד גנוב ייגנב.
נכון, אבל עדיין זה הכוונה, דיברה תורה כלשון בני אדם, הכוונה היא לפעמים התורה מדברת ככה, לא צריך, אבל לפעמים ממילא אל תדרוש את זה. הקושייה צריכה להיות קצת אחרת, זה הקושייה שתוספות מעלה. הגמרא הרי הסבירה לנו בהתחלת המסכת שאני לא אומר דיברה תורה כלשון בני אדם כשאני יכול לדרוש. דיברה תורה כלשון בני אדם, זה רק אין לי מה לדרוש, אז אני אומר, טוב, דיברה תורה כלשון בני אדם.
המילה הדרשות האלה זה דבר שהוא מקובל, זה לא דבר שעושים אותו מסברה, נכון?
זו שאלה טובה, אני לא יכול להיכנס לזה. אני יכול, אבל לא עכשיו.
יכול, אבל אני לא רוצה.
אתם רוצים שנתמקד בזה בחמש דקות הקרובות? לא אכפת.
לא, 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 מה
שאתם רוצים. אני רוצה.
זה נושא חשוב, אבל זה נושא שיקח כמה דקות. מה אתם בוחרים?
אני הצבעתי.
להתקדם בדף? חגי, להתקדם בדף, להתמקד בזה על חשבון אתם תסיימו את הדף לבד.
אני לא יודע, אני יודע, אני לא יודע אם אני אצליח
לסיים את הדף, יאללה.
הלאה, אוקיי. אומרת הגמרא... אמרי במערב קל וחומר. אז במערב, מה זה מערב של בבל? ארץ ישראל. אמרו בארץ ישראל אפשר ללמוד את זה, גם אם אתה לא דורש את זה אתה יכול ללמוד בקל וחומר. ומהגניבה שקרובה לאונס, מה הוא יוכל לעשות? פרצו לו לבית בלילה, הוא ישן, זה כמעט אונס, זה מעבר לשליטה שלו במידה מסוימת. משלם, התורה אמרה שהשומר שכר אחראי לשלם על זה. הוידה שקרובה לפשיעה, לא כל שכן. הרי במקרה של הוידה, עם כל הכבוד, איך זה קרה לך? זה כמעט פשיעה. אז ודאי, אם התורה חייבה אותו על גניבה, היא תחייב אותו על פשיעה. וידך, ומה עם התנא שדרש מגנוב ייגנב? הרי יש לי קל וחומר. עונה הגמרא, מי לתעדעתיה בקל וחומר, טרח וכתב להקרא. לפעמים התורה טורחת לכתוב דברים, למרות שבעצם יכולתי ללמוד אותם מקל וחומר.
זה לפי מי שסובר שמה?
שלא דיברה תורה כלשום בני אדם, ממילא אם כתוב בפסוק אם גנוב ייכנב אני חייב לדרוש את זה. מה הדרשה? הדרשה היא לרבות אבידה.
אבל מה כמובן הטרח וכתב לקרש? שכאילו באמת לא היה צריך לכתוב את זה.
נכון.
אבל כיוון שבגלל שאני רוצה לדרוש את זה בקל וחומר, אז התורה הוסיפה לי את ה... אוקיי.
יפה. והשואל משלם את הכל. אמרנו במשנה שהשואל הוא על הכל הוא צריך לשלם, נכון? בשלמה שבורה ומתה. אני מבין לגבי אונס, הרי כתוב מפורש בתורה דכתיב וכי ישאל איש מאמרהו ונשבר או מת, אז הוא צריך לשלם. אלא שבויה בשואל מנהלן. למה המשנה הוסיפה ואמרה לי שאם היא שבויה, דיינו באו לסתים מזוינים, באו אליו אנשים עם אקדחים ולקחו לו את הבהמה, איך אנחנו יודעים שהשואל צריך לשלם על זה? התורה נתנה לי דברים אחרים, איך אני יודע על האונס הזה? אז מה אומרת? כן? וכי תימן נלת משבורה ומתה. אתה תאמר לי, מה ההבדל? שבורה ומתה זה אונס, אז ככה גם כן שבויה. מה הבעיה? אומרת הגמרא, מה לשבורה ומתה שכן אונסה דסלקא דאיתיהו? ההבדל הוא ששבורה ומתה זה דברים, כשאני לוקח אחריות על הבהמה שלך, אחד מהדברים שאני לוקח בחשבון, שאולי זה היא תשבר, אולי תמות. אני יודע שאני לוקח את האחריות הזו. אז יש יותר היגיון שאני מתחייב בזה, כי אני לוקח את זה בחשבון, כן? אבל תאמר בשבויה שכן אונסה דלא סליקא דאיתיהו, אני לא לוקח בחשבון שאולי יגיעו לפה אנשים עם אקדחים ויגנבו את הבהמה שלך. זה לא דבר שאני לוקח בחשבון. אז אני לא הייתי לומד את זה מהאונסין שכתובים בתורה. התורה אמרה, שואל מתחייב על אונסין, אונסין קלאסי. תאמר לי שאני מתחייב על זה שאולי ירד ברק ויהרוג את הבהמה. בום. אני לא צריך, על זה לא חשבתי. אומרת הגמרא, אלא... אז אנחנו נלמד זה ממקום אחר. נאמרה שבורה ומתה בשואל, ונאמרה שבורה ומתה בשומר שכר. מה להלן שבויה עמו, אף כאן שבויה עמו. כשהתורה נותן לי דוגמאות של אונס בשומר שכר, שם התורה אומרת נשבר או נשבע, נכון? התורה אומרת לי גם כן שבויה. כשהתורה נותן לי דוגמאות של אונס בשואל, התורה רק אומרת נשבר או מתה. התורה לא אומרת לי על שבויה. אז אולי אני אלמד אחד מהשני, לימוד סתום מהפורש. נאמר שבורה ומתה בשואל, ונאמר שבורה ומתה בשומר שכר. מה להלן בשומר שכר שבויה עמו, התורה בעצם מתכוונת, היא אומרת לי בפירוש שהוא אחראי על כל אונסין, כולל שבויה. אף כאן אני אומר גם אצל השואל שבויה עמו, שהשואל בעצם מתחייב בכל האונסין כולל שבויה.
מה זה עמו?
עמו הכוונה היא כלול עמו בהתחייבות. התורה נתנה שתי דוגמאות מתוך שלושה, במקרה אחר היא אמרה את שלושתה. אומרת הגמרא, איקא למיתרא, אני לא יכול ללמוד את זה כמו שאתה אמרת, אם זה נאמר פה נאמר שם, אני אלמד סתום מן המפורש. לא, איקא למיתרא.
כסף ייתנו לך.
אנחנו לומדים על פשיעה, אני לא יכול לפשוע. איתה למפרח, מה לשומר שכר שכן לפתור. אתה לא יכול ללמוד משומר שכר לסוחר, לשואל. בשומר שכר התורה נותן לי דוגמאות שהוא פטור עליהן, ביניהם שבויה. אז נכון, שבויה זה המקרה הכי רחוק. אנחנו רואים, בן אדם אפילו לא לוקח את זה בחשבון כשהוא לוקח אחריות. אבל כן, שבויה זה באים חיילים, אומרים אנחנו באזור, לוקחים חצה אחד ואנחנו לוקחים איתנו, שובים אותם. תאמר בשואל שכן לחיוב, איך אתה יכול ללמוד משומר שכר לשואל? בשואל הרי התורה באה לחייב אותו, אז תאמר אני אחייב אותו גם על המקרה היותר רחוק. מי אמר? זה נכון בשומר שכר, כשהתורה פותרת אותו, התורה נותן לי שלושה דוגמאות של אונסין, אחד מהם הוא השבויה יותר רחוק. בן אדם לא מעלה על דעתו כל כך. אז אני מבין שהוא פטור. אבל איך אתה רוצה ללמוד עכשיו משם לשואל, איפה שהתורה מחייבת אותו, והתורה לא נותנת לך את הדוגמה היותר רחוקה, הדוגמה של שבויה, אתה אומר, לא, הוא גם אחראי על זה. למה? אומרת הגמרא, אלא כרבי נתן. מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה של שהוא גם מחויב על שבויה? אני דורש את זה כרבי נתן דתניא. רבי נתן אומר, או זה שהתורה אומרת את המילה ונשבר או מת, המילה או היא לרבות שבויה. אומרת הגמרא, רגע, היי או מבאי אליי לחלק. אני צריך לדעת את זה כדי להפריד בין שני האונסין. תסקא דאיתך מינא, אילו לא היה כתוב או, אילו היה כתוב ו, ונשבר ומת, שזה שניהם יחד, נכון? עד דמיתברא ומת לא מחייב, ואולי השואל לא חייב עד שזה הולך ככה, נשבר ומת. כמה שמלן, בגלל זה התורה הייתה צריכה ללמד אותי.
בלי שבירה, אז לא.
אז אולי לא. אילו היה כתוב בתורה וחיישה לי, שמיים ראו, ונשבר ומת, הייתי חושב מתי אני אחראי, כשזה הלך לפי התהליך הזה. הבהמה עבדה אצלי, שברה רגל, מתוך זה היה לה אינפקציה, מתה. אני מבין, בסדר, אני אחראי, כשיש לי נשבר ומת. אז בגלל זה התורה הייתה צריכה לומר לי, ונשבר או מת. אל תאמר לי שהאו הזה אני יכול לדרוש אותו כמו רבי נתן ללמד אותי גם כן על השבויה. אומרת הגמרא, הניח על רבי יונתן אלא לרבי יושע מעיקא למימר. כי יש לנו מחלוקת שהגמרא עכשיו תביא לנו, וזה איפה שנתחיל מחר בעזרת שם. כשהתורה אומרת לי זה, הכוונה היא דווקא שניהם יחד, האם אני צריך שהתורה תאמר זה או זה, או כשהתורה אומרת לי זה וזה, אני אוטומטית מבין שזה זה או זה. כן? והנה המקור למחלוקת, ומהמחלוקת הזו אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו. דתניא, יש מחלוקת כללית שנובעת בעצם מהדין של איש אשר יקלל את אביו ואת אמו. כך כתוב בתורה, אין לי אלא אביו ואמו, רק אז הוא חייב מיתה, אביו ולא אמו, אמו ולא אביו. מניין תלמוד לומר, התורה חוזרת ואומרת אביו ואמו קילל דמיו בו. למה התורה חוזרת ואומרת אביו ואמו קילל? אביו קילל, אמו קילל, דברי רבי יושעי. רבי יושעי אומר, סתם ככה, אם היה כתוב רק איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אני לא הייתי מחייב אותו עד שהוא מקלל את שניהם. כשיש לי וו, אני תמיד לומד שזה וו החיבור, אני לא אחראי עד שיש לי את שניהם. ממילא גם אצלנו, המילה או לפי רבי יושעי לא מיותרת. כשהתורה אמרה נשבר או מת, לא היה לתורה אופציה אחרת. אילו התורה הייתה אומר לי נשבר ומת לפי רבי יושעי, הייתי מבין זה שצריך דווקא את שניהם. רבי יונתן חולק, רבי יונתן אומר, משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד בפני עצמו. בעצם כשכתוב איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אז בעצם יש את שתי משמעויות. עד שיפרד לך כתוב יחדיו, עד שהפסוק מגדיר לי שאני לא אחראי עד שיש לי את שניהם, אז אני אחראי אפילו על אחד. אז ממילא לפי רבי יונתן התורה לא הייתה צריכה לכתוב נשבר או מת, התורה יכלה לכתוב נשבר ומת, ומזה אני מבין שזה או זה או זה. אם התורה אמרה את המילה או, היא מיותרת, ומזה אני לומד את הדין גם כן שבויה. אבל לפי רבי יושעי, שאילולא היה כתוב או, הייתי חושב שהם יחד, אז אני חזרה קושיה לדוכתא, יש לי את אותה קושיה, מאיפה אני יודע את זה, וזה בעצם איפה שנמשיך מחר בעזרת השם.
Okay,
sure.